נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
הלאה טוב, מאזיני כל חיי היקרים, אנו בשעה שנייה של נפש החיים, ותהיה היום גם שעה שלישית. מי שמצטרף אלינו עכשיו, תוכניתו של הרב חיים ולדר, לא תשודר היום עקב יושב שבעה על בנו, זכר צדיק לברכה. ואנו כאן איתכם על כל מה שרק תרצו לדבר. עורך ומפיק אותנו שלמה פולק, לביצוע הטכני המאסטר אורי כהן. ואתם מוזמנים להמשיך ולטלפן אלינו ולשוחח איתנו כל מה שרק תרצו. תרצו לשתף, לשאול, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם, אתם מוזמנים לעשות זאת. לפני שאנחנו נשוחח על ההקלטה ש... יש לי עם הרב חיים ולדר לפני שעות אחדות בביתו, אני רוצה ברשותכם לשתף כאן בשידור את הטכנאי המסור שלנו, אורי כהן, שיש גם לו משהו מרתק לספר לנו למאזינים. לילה טוב לך.
לילה טוב הרב.
כן, בבקשה.
תשמע הרב, האמת היא שהיום הזה הוא קצת מוזר לי, כי אני רגיל פה כבר תקופה ארוכה, במהלך בטח החודשים האחרונים וגם מעבר לזה, מדי יום שני 10 עד 12, תוכנית עצות מהחיים עם חיים ולדר, ופתאום זה לא קיים, אני מאמין שגם המאזינים מרגישים את התחושה הזאת.
כן.
ורציתי לומר שגם מעבר לכל מה שהמאזינים ששמעו את הסיפורים ונהנו וכל העניין הזה, חשוב לי שגם ידעו כמה חיים השקיע בשבילנו, ועוד ימשיך להשקיע כמובן, שגם ברגעים הכי קשים, שלא תמיד הוא יכל, והוא היה טרוד ולא משנה מה, הוא לא הזניח אותנו אף פעם.
כמה שהוא התמסר לבן שלו ועשה בשבילו הכל, הוא הגיע לפה ו...
ואני מניח שגם המאזינים הרבה פעמים שמו לב שלא הייתה תוכנית, אלא היו תוכניות לקט, כי רק במקרה חירום שבאמת חיים ניסה לעשות הכל על מנת להציל את הבן שלו, אז השמענו כאן ברדיו תוכנית לקט, כל מיני סיפורים, אבל באמת כל ה... תמיד הייתי רואה את חיים שהיה מגיע לפה בימי שני, לא משנה מה, תמיד הייתי רואה את השמחה על הפנים שלו, תמיד הוא היה נחמד, תמיד הוא ניסה לעזור, רק בתוכנית האחרונה, הוא הזכיר את הבן שלו, וגם הוא אסף תרומות דם, לאישה אחרת בכלל שהוא פגש בתוך בית החולים, וניסה לעזור לה, מישהי שהוא לא מכיר בכלל, ואת ההתלהבות שלו ראינו, כמה שהוא ניסה, ואני חושב שאנחנו חייבים לו הרבה על כל התוכנית הזאת,
נכון.
אז אני חושב שגם המאזינים צריכים, חוץ מזה שהם רגילים ונהנים לשמוע את הסיפורים, אלא גם כן לדעת מה שעמד מאחורי הדברים האלה. רציתי הרב, אם אפשר, לשים איזשהו שיר פתיחה לשעה השנייה של נפש החיים.
בבקשה. ולסתם אחרי השיר הזה מסתתר משהו.
נכון, כן, נכון. לפני חודש משהו כזה, חיים, למי שלא יודע, מאמין שרוב המאזינים יודעים, אבל חיים הוא איש מאוד מאוד מוזיקלי.
כן, יש לו גם מקהלה של ילדים, אני חושב.
אני לא יודע אם היא עדיין קיימת, אבל בטוח שהייתה לו.
היום שהייתי אצלו לנחם, הוא אמר שכן.
לא ידעתי, זה חידוש בשבילי.
בבקשה.
למי שגם, לא יודע אם כולם יודעים, אבל חיים סיפר את זה גם במהלך התוכנית הרבה פעמים, שהוא היה חבר במקהלה של מונה רוזנבלום, וחיים הוא כותב שירים, כתב לגדולי הזמר שירים, מרדכי בן דוד וכן הלאה, וגם גם צביקי, זיכרונו לברכה.
עד מתי, שמרדכי בן דוד, זה מלך חיים ולדר.
נכון, נשמח שנשמע את זה בהמשך, אבל לא לשיר הזה התכוונתי.
בבקשה.
משהו שיר מאוד מתאים. השיר הזה, אז אני גם כן אוהב מוזיקה, ובמהלך התוכנית יום אחד חיים אומר לי, יש לך איזה שיר שאתה רוצה להשמיע? אמרתי לו, כן, זה היה שיר שחיים לא הכיר, אבל דקרתי לו את השיר הזה. השיר זה על מילים מתוך ברכת הבית, ושל ברוך לוין מהאלבום האחרון, וזה על המילים, וזה השער לא יבוא צער,
אז אתה מקדיש את זה לחיים.
בזאת הדירה לא תבוא צרה, בזאת הדלת לא תבוא בעלת, וזה המקום, תהיה ברכה ושלום. אז השיר הזה הוא שמה, ובמהלך השיר פתאום ראיתי את חיים, אומר, ככה מסתכל, הוא אומר לי, תן לי להיכנס. והוא שומע את המילים,
להתחבר לזה.
בזה השער, לא יבוא צער, והוא כל כך בבכי כזה, ועם המילים האלה אני רוצה, אני מבקש מכם שתתפללו על הבן שלי, רפאל מאיר צבי.
מרגש.
כל כך התחברתי לזה, לצערנו חיים כן ראה צער במשפחה שלו, אבל עדיין אנחנו רוצים לאחל לו שמכאן והלאה, שלא יראה יותר צער. נשמע את הדברים שחיים רצה למסור לנו.
בבקשה.
אז בואו נשמע.
נשמע הקלטה מהשיבה, בבקשה.
אני רוצה שתעביר איזה מסר למאזינים שהערב לא יוכלו לשמוע אותך בתוך האולפן, אבל ככה דווקא פה מתוך השיבה, אז אתן לך את הזכות המיוחדת הזאת, הם מצפים לשמוע את הקול שלך.
אני אגיד משהו באמת לאנשים שיושבים כאן, אנחנו בשיב, אני לא בדיוק מתראיין, אבל אני בעצם כמו שבוע שעבר אני פניתי, היה איזו אישה חולה, יש אישה חולה בשמך יד גוטמן, פניתי למאזינים שצריך דם, אז חשבנו 10-20 אלף אנשים באו למחרת לה ולתרום דם, אלף אנשים. זאת אומרת, האנשים, מסתבר ש התוכנית זה משהו שאני הולך טוב הרבה שנים, שאנשים הולכים איתי, ואני רוצה להגיד שבאמת לאנשים האלה נתנו לצביקי, אז נתנו לאדם, לא נתנו את הנפש. הוא אמר לי, אני מרגיש שהמאזינים שלך, אנשים, בכלל אנשים שאתה פונה אליהם, אכפת להם, באמת אנשים היה אכפת להם, הם נקשרו לצביקי. אני הייתי מדבר עליו המון בתוכנית שלי, כי לתוכנית שאני מביא את עצמי, אז אני מביא את כל מה שקשור אליי. והתפילות והאכפתיות והמכתבים והפקסים הם נתנו לו המון כוח, אין פה מה לדבר, הם נתנו לו כוח, ובסך הכל אנשים מסתכלים על זה כאילו אופס כזה, יואו, זה חבל. נכון, בטח יש אופס, בטח חבל שהוא נפטר, אבל הם לא מבינים, הם לא מסתכלים על כמו שיש חצי כוס מלאה, אז יש כאלה שלא רואים את הכוס המלאה, ויש כאלה שלא רואים את הכוס הריקה. הם אומרים, אני רואה פה, אני לא יודע, אני רואה פה חצי כוס מלאה. צריך להבין שהכוח שנתנו לו ואת לילדים שלו ולמשפחה שלו ולי וגם העובדה שהוא המשיך לחיות 3 שנים זה רק בגלל הברכות של חיים קנסקי והתפילות של האנשים. אין פה שאלות. וכמובן הטיפולים שהם היו השתדלס, הם היו עכשיו הוא עבר טיפולים לא מהעולם הזה, דברים של אנשים לא עושים אותם. הטיפול בגרמניה הוא טיפול מסוכן וחדשני ואמיץ מאוד. הוא היה אמיץ. ותכל'ס זה השיג לו את המחלה, השיג לו המחלה אחורה.
זו מידה מיוחדת שצדיקי יצטיין בהרבה מידות באמת, אבל זו מידה שאפשר לקחת למאזינים שלנו ולדבוק בה אולי לינוי שמתו, באמת.
איזה מידה? קודם כל, לא לוותר לעצמך. לא ללכת לאזור הנוחות של עשו לי, לקחו לי, אני מסכן. זה אף פעם לא היה צביקי. אף פעם לא הסתכל על אני חולה, אני מסכן. תמיד הלך לכיוון, אני חזק ואני אצליח. וזה גם לילדים שלנו צריכים לשדר את זה. אני תמיד השתמשתי בצביקי ברשותו להביא לבחורים שהם מתבחינים על מר גורלם, או שלפעמים אפילו באמת יש להם סוכרת או משהו, או יש כאלה שלא, שהליבו אותם, פגעו בהם, עשו להם. אז אמרתי לו, תשמע, אני לא באתי ממקום, אם אתה בא לילד כזה ואומר לו, תשמע, תעזוב, מה קרה לך, תמשיך הלאה, הוא לא מקבל את זה, הוא אומר, הבנם לא רואה אותי. ואני תמיד הייתי בא ואומר, אומר, אתה באמת קשה לך, אתה באמת יש לך סוכרת, אתה באמת יש לך, והייתי ברשות בני, אמרתי לו, בוא תראה צביקי, הנה יושב פה המנהל שלו מהחיידר, רב שייש. אז אמרתי לו, תשמע, הילד הזה היה יכול להגיד לעצמו, היה לו את כל האפשרות, להגיד לעצמו, אני לא יכול להתאמץ, עזבו אותי. היה לו את הזמן, והוא היה מקבל, אני לא הייתי מעיז, אני מודה שאני לא הייתי מעיז להגיד לו משהו. בוא נגיד, אני אמרתי את זה בדרכים יותר חכמות, אבל הוא שהיה הולך בדרך לחיידר, היה לו פה 7 בתים שהיה עולה לשירותים, בתורנות, כאילו, כי הוא לא היה אחת, הוא היה צריך לחזור הביתה. וטיפולים וקולונוסקופיות ובחוץ לארץ וזריקות וניתוחים, וכל החיים שלו זה מה שהיה. אבל הוא אמר לעצמו, אני לא מוותר, אני לא מוותר, הוא קיבל את כל הכוח מההורים שלו, זה נכון, אבל לא ויתר, והוא היה יכול להיות אפס, והוא לא היה אפס, הוא כל כך לא היה אפס, הוא הצליח להיות, הולך לישיבה, ולישיבה גדולה, ולמד משפטים, נהיה עורך דין חשוב, לא סתם, במשרד יוקרתי ביותר, לא, אומנם אנחנו, כמובן, המטרה שלנו זה להיות עברכים, ולשב וללמוד, והוא אמר את זה, תמיד היה אומר, האחים שלי, הייתי מביא לו כסף, הוא אומר, תביא את זה לאחים שלי, הם אברכים, יותר... והיה אומר, אני הייתי רוצה להיות אברך, הוא אמר את זה, הוא אומר, אבל זה לא היה צליק, בגלל שהוא באמת היה כל כך הרבה בטיפולים, לפחות עשה משהו עם עצמו. הוא לא ישב רגל על רגל, הוא לעולם לא עשה את זה. ואני אומר, זה מסר לכל הילדים, אמרתי, הוא מזכה את החולים ואת ה... שבא ואומר, אתם יכולים, זה בסדר, אף אחד לא יגיד לכם כלום. אתם רוצים את זה. הייתי מראה להם את התמונות של אשתו, את התמונות של הילדים שלו, את התמונות של המשרד שלו, בקומה 56 במסגלי אביב. אתה יכול להגיע לזה, עם המחלה שלך, עם... תחליט אתה, זו החלטה שלך. אתה יכול גם להחליט, להגיד, תחשו לי, לקחו לי. אגב, זה הבעיה של העולם המערבי היום, החולשה. החולשה, שאנשים חלשים, אנשים הם קשה לי, ויש גם עידוד מטעם הפסיכולוגים, תעזבו את הילד הזה, הוא לא יכול, הוא ADHD, שלא ילמד, שלא יעשה מבחנים, שלא יעשה כלום, שלך הביתה, שלא יגיע. ההסתכלות היום, אני מקווה שזה ישתנה. אני לא שאני לא מאמין בפסיכולוגיה, אבל אני חושב שיש בעיה בפסיכולוגיה המודרנית, שהיא מחלישה את האדם, היא מורידה ממנו את האחריות. יש אחריות, וזה צביקי חי באמת, בתחושת אחריות, בתחושת הגרות לגורלו. הוא הבין שאם הוא לא הוא יקבל את הרחמים, אז הוא יקבל רחמים, הוא יישאר עם הרחמים. הוא החליט לא לרחם על אף אחד. לא לרחם על אף אחד, אני לא אגיד. כי על אחרים, הוא יושבים פה חברים שלו. הוא היה דמות שכביכול חלש, הוא היה חזק, הוא היה כל ילד בבחור נתקה. באו לפה וסיפרו לכל אחד איך שהוא היה לוקח אותם, מעלה אותם, נותן במוצמה. הבחור עוצמתי ביותר, אף אחד בכלל לא יקישר אותו עם המחלות. אני שוב לא מדבר על מחלת הסרטן, מדבר על המחלה שהייתה המחת המאיים הקשה שהייתה לו לפני כן, שהיא עליה הוא לא, דווקא מחלת הסרטן מה שנקרא, בסוף הכריע אותו. גם אחרי 3 שנים, בגלל התפילות, בגלל ההשתדלויות, אבל כל החיים שלו הוא נפטר כאדם עוצמתי, כאדם מועיל לחברה, כגאווה לאשתו, כגאווה, עצם העובדה שיש לו אישה, עוד אישה כזאת שהתמסרה אליו, הייתה טובה אליו, אישה שמלכתחילה של כתחילה שכולם היו רוצים כזאת אישה. הוא קיבל אישה טובה, בבנה בית טוב, הוא הרוויח, וזה המסר, המסר זה חייך בידיים שלך. ואתה תבוא ותתבחין, קבל הרבה רחמים, אבל תכלס לא צריך מזה כלום.
מקום מנחם 20 מצא עכשיו לרשם ולהוסיף לו דאב אויד. כאן מתוך אויל השבעה, אצל ידידינו רב חיים ולדר.
עכשיו איתכם, נפש החיים, עם הרב חיים הורוויץ. הוא חי תמיד איתי.